בחורות דף מ"ג, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, פרק שביעי במסכת בחורות, פרק מומים אלו. פרק הבא עוסק בתחום שיש הרבה אנשים שאוהבים לעסוק בו, במומים של אנשים אחרים. זה לא עוסק במומים של בהימות, כמו שעסקנו עד עכשיו, מומים של בהימה טהורה, האם יש בה קדושת בכור, אפשר להקריב אותה קורבן, או שיש במום שאי אפשר להקריב אותה קורבן, או שיש במום כל כך גמור שגם אפשר לשחוט אותה מחוץ לעזרה. לעסוק במומים של בהמות זה דבר אחד, אבל פה אנחנו עוסקים במומים של כהנים. כהן שיש בו מום, האם הוא יכול עם המום כזה ללכת ולשרת בבית המקדש? פותחת המשנה ואומרת מומין אלו, כשהיא מתייחסת לאותם מומים, מום גמור של בכור, שמתיר לשחוט אותו מחוץ לעזרה בכל מקום. אז המומים האלה בין קבועין, בין אם זה מום שלא יכול להתרפא, מום קבוע, בין עוברין, בין אם זה מום שכן יכול להירפא, אבל כרגע עדיין המום הזה נמצא, פוסלים באדם, כהן שיש לו כזה מום לא יכול לבוא לעבוד ולשרת בבית המקדש. ויתר עליהן, יש כאן מומים נוספים שכל אחד מהם הגמרא תבאר בדיוק איך זה נראה המום הזה. זה הקילון והלפתן והמקוון ושראשו שקוט וסקיפת. זה רשימה שתכף נבאר אחד אחד בגמרא. ובעלי חתרות, דהיינו אחד שיש לו גיבנת, רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלים. הקרח שאין לו שיער בראש. פסול, איזה הוא קרח, כמה שיער צריך שיהיה לו כדי שהוא לא יחשב קרח, כל שאין לו אפילו שיטה של שיער מוקפת מאוזן לאוזן, אפילו שאין לו שורה אחת של שיער מאוזן אחת לאוזן השנייה מאחורה, דיינו ככה שיער מאחורה, אם גם את זה אין לו, אז הוא נחשב בעל מום. יש הרבה אנשים שהם קרחים, אין להם שיער בחלק הקדמי של הראש, אבל בחלק האחורי של הראש יש להם שיער. יש כאלה שיש להם שיער סביב, ובאמצע הראש ככה, במקום ששמים את הכיפה, הכיפה מכסה להם את הקרחת. זה גם סוג של קרח. כאן אנחנו מדברים על אדם כזה שאין לו שיער בכלל, ואין לו אפילו לו שיער מאוזן לאוזן. דהיינו שלא רק זה שאין לו שיער, במקום שאנחנו מכירים הרבה אנשים שהם קרחים, שאין להם שיער מהמצח עד העורף ככה, עד החלק העליון של העורף, אלא מדובר פה שאין לו גם בעורף, מאוזן לאוזן שיער, זה נחשב מום. והגמרא תבאר בדיוק איזה סוגי קרחת נחשבים מום ואיזה לא. אם יש לו שיער, הרי זה כשר. טוב, למדנו במשנה שאם לכהן יש מום, כמו מום שפוסל בבחור, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. שואלת הגמרא, מהי? והאיקה יבלת, דלא כתיב באורייתא באדם. יש מום של חתיכת בשר של יבלת שיש לאדם, שיש לבכור נאמר, שזה מום בבכור, אבל זה לא כתוב לגבי מומי אדם, אז למה שזה באמת יפסול כהן לעבודה? ותו, דק, המום הזה שיש בעין, יש כזה מין קרום. או תבלול, שנאמר יש חוט לבן שנכנס, לבן שבעין לתוך האישון עין, לתוך השחור שבעין, שזה מום בבהמה, דלא כתיב באורייתא באדם. אז למה שתגיד שמומים שכתובים בבהמה, בבכור בהמה טהורה, יפסלו גם כהן בעבודה בבית המקדש, הרי אצלו לא כתובים המומים האלה בתורה. עונה הגמרא, מילף ילפי מהדדי, המומים של כהן לעבודה ומומים של בכור בהמה טהורה, לומדים אחד מהשני, וכל המומים ששייכים בבהמה טהורה שייכים גם בכהן. דתניא, באדם לא נאמר בו מום של יבלת. לעומת זאת, בבהמה לא נאמר דק ותבלול, כמו שהסברנו. מניין ניתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה, המומים של אדם בבהמה טהורה ומומים של בהמה טהורה באדם. תלמוד לומר, גם באדם וגם בבהמה כתובים, שני המילים, גרב, גרב, ילפת, ילפת. כתוב גרב באדם ובבהמה, ילפת באדם ובבהמה. שניהם זה סוג שכין, רק שגרב זה שכין שיבש לגמרי מבפנים ומבחוץ, זה גרב, וילפת הוא יבש אמנם בפנים, אבל לולח מבחוץ. אבל המילה גרב כתובה גם באדם וגם בבהמה, המילה ילפת כתובה גם באדם וגם בבהמה, לגזרה שווה, וללמוד שאת אותם עמומים שיש בבהמה תאורה, בחור בהמה תאורה, יש גם באדם, וכן להפך. שואלת הגמרא מופני, האם המילים האלה מיותרות? ההבדל בין גזרה שווה שהמילים שלומדים את הגזרה שווה הן מיותרות, לבין גזרה שווה שהמילים שלומדים מהם את הגזרה שווה הן לא מיותרות, הוא הבדל כזה. אם המילים מיותרות, זה כאילו שזה כתוב בתורה מפורש הלימוד שיוצא מהגזרה שווה. המילים האלה באים לגזרה שווה הזאת. אי אפשר לפרוח את זה למרות ששני הדברים שמהם לומדים גזרה שווה לא דומים. אבל אם זה מילים מיותרות, גם אם יש לך דרך להגיד שהמילים לא דומים, שהפרשיות לא דומים, המושגים לא דומים, בכל זאת נלמד את זה בגזרה שווה. המנסה הגמרא לוודא שבאמת המילים פה של הגזרה שווה הם מופנים. די לא מופני איקה למפרח. אם לא שזה מופנה, אפשר לדחות את הגזרה שווה הזאת. אדם מבהמה לא יליף. איך אתה רוצה ללמוד מומים של אדם ממומים של בהמה? שכן, מומים של בהמה, אני מבין למה מומים מסוימים פוסלים אותה, שהיא בעצמה, שכן היא בעצמה קריבה לגבי מזבח. אתה לא יכול להקריב לגבי המזבח, מומים. יכול להיות אבל שאותם מומים, בשביל אדם שהוא לא קרב בעצמו על המזבח, זה לא נחשב כזה קריטי. הוא יוכל לעבוד ככה על, 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 על עבודה בבית המקדש. זה לא כל כך נורא. מצד שני, בהמה מאדם גם כן לא ילפי. אי אפשר ללמוד מומים שיש באדם לבהמה. למה? שכן נתרבה במצוות. אדם יש לו הרבה מצוות. יש ספר שכותב שמתכוונים כאן להרבה מצוות של קורבנות שהוא מקריב. לעומת זאת קורבן הוא קורבן אחד וזהו. אין לו עוד משהו שמקריבים אותו. אז יכול להיות שגם אם מומים מסוימים אנחנו לא נחמיר עליו, כמו שמחמירים בכהן, שהוא צריך להקריב הרבה סוגי קורבנות. אומרת הגמרא, טוב, אז אתה שואל אם המילים פנויות או לא? לאי, אמת. באמת, המילה גרב שכתובה באדם ובבהמה, הפנויי מופנה. למה? לכתוב רחמנה ילפת, שזה לך מבחוץ ויבש מבפנים, כזה סוג שכין, ולא באי גרב. לא צריך להגיד שאם כהן או בהמה שיש בו מום של גרב, שזה קשה כחרס, זה שכין יבש מבחוץ ומבפנים, גם אם לא תכתוב את זה, עצם זה שכתוב לי ילפת, אני כבר אבין גם גרב למה. וענה אמינה, אני בעצמי אומר, ומה ילפת דלא מאיסה? ילפת זה הרי לא כל כך מאוס, זה לא מום כל כך מאוס כמו גרב. אבי מומה, בכל זאת זה מום, גרב דמאיס, גרב שהוא יותר מאוס מילפת. למה הוא יותר מאוס? מסביר רש"י שמכיוון שהוא יבש כמו חרס, הוא שקוע בתוך הבשר והוא עושה חריצים בתוך הבשר. זה הרבה יותר מאוס, שלא נדע ושלא נראה, אבל המציאות שזה יותר מאוס. אז לא כל שכן שזה מום. אז גרב, דכתב רחמנה גם באדם וגם בבהמה, למה לי? הרי מספיק שיהיה כתוב ילפת באדם ובהמה, להפנוי איזה מיותר באמת רק בשביל הגזרה שווה, ולמרות שאדם ובהמה לא דומים, בכל זאת לומדים גזרה שווה ביניהם. שואלת הגמרא, ולכתבינו רחמנה כולהו, את כל השאר המומים, בחד, במקום אחד או באדם, במומי אדם תכתוב את כל הרשימה של המומים. או בבהמה תכתוב את כל הרשימה של המומים. ברגע שיש גזירה שווה מאדם ובהמה, אז נלמד את כל המומים בשניהם. וגרה וילפת תכתוב אחה ואחה, כדי שיהיה לנו גזירה שווה, תכתוב גרה וילפת גם באדם וגם בבהמה. וללפו שאר המומים מאחדה. אם נאמר שבאדם יהיה כתוב כל המומים ויהיה כתוב שם גם גרב וילפת, ואחר כך יהיה כתוב בבהמה רק גרב וילפת, ולמד גזרה שווה גרב וילפת, מאדם לבהמה את כל המומים. למה צריכים לכתוב חלק מהמומים באדם וחלק מהמומים בבהמה? למה הם צריכים לחזור על עצמם חלק מהמומים בשתי המקומות, גם באדם וגם בבהמה? מסבירה גמרת השאלה, ההיה, באיזה מתוך משתי המקומות אתה רוצה לכתוב את שאר המומים, שרק שם זה יהיה כתוב? בהי לכתוב רחמנה, אי כתב באדם, הווה אמינא, רק כל דה פסול באדם, פסול בבהמה. אבל קלות, שזה פרסה קלוטה, שהפרסה של הבהמה הטהורה, היא כמו פרסה, פרסה זה הכוונה הקצה של הרגל, כן? היא כמו הפרסה של ה... אם פרסה של בהמה טהורה יהיה כמו פרסה של חמור, זה נחשב מום. עכשיו, איזה דברים למשל? או שהוא לא סדוק, שהפרסה קלוטה, או שהוא עגול, הפרסה עגולה כמו פרסה של חמור. וחוטין, כשהחניכיים הפנימיות, שהחניכיים, הפנימיות, החיצוניות, החניכיים פגומות, הייתי אומר, דליתנאו באדם, דליתנאו באדם. כי הרי אדם אין לו פרסה. הוא לובש נעליים, נועל נעליים. אין לו מושג של פרסה. אז ודאי שאין אצלו את המום הזה של סדוק, עגול, אין לו את העניין הזה. וחניכיים, המום בחניכיים גם לא שייך באדם, כי החניכיים של האדם מכוסים בשיניים. אז זה לא כמו בבהמה שחלק גדול מהחניכיים שלה אין לה שיניים. אז אם כן, בבהמה נמי לא לפסלו. כי אם כל המומים היו כתובים רק באדם, הייתי אומר שבבהמה לא יהיה את המומים האלה, כי הם לא שייכים באדם, הם גם לא יהיו שייכים בבהמה. ואם תאמר ולכתוב רחמנה כולו בבהמה, אז תגיד טוב, אתה יודע מה, אל תכתוב את כל המומים באדם, כי יש מומים שלא שייכים אצלו, כתוב את הכל בבהמה, ונלמד גזרה שווה מבהמה לאדם, זה גם אי אפשר. הווה אמינא, רק כל דה פסול בבהמה פסול באדם. אבל גיבן, שהגבות של העיניים שלו שוכבות על העין, כאלה גבות ארוכות עד העיניים שוכבות על העיניים, זה פירוש אחד מה הכוונה גיבן שהתורה מתכוונת. וחרום, הכוונה שהאף שלו שטוח בין העיניים שלו, דליתנאו בבהמה. אין את המום הזה בבהמה, כי הבהמה מצד אחד אין לה גבות עיניים. אין גבות עיניים. מי שמכיר, מכיר. ומצד שני, אין לה גם אף בין העיניים. אז לא שייך אצל שתי המומים האלה. אז אם כן, אם כל המומים כתובים בבהמה ולומדים את זה לאדם, אז בבהמה לא שייך שתי המומים האלה, אז זה לא כתוב בבהמה. באדם נמי, לא ליפסלו. זה גם באדם לא ייפסל. אומרת, אז אם כן, מה תכתוב? בבהמה את כל המומים, יש מומים שלא שייכים בבהמה. באדם תכתוב את כל המומים, יש מומים שלא שייכים באדם. אומרת הגמרא, ויכתבינו רחמנה כולהו שאר המומים בחד, באחד מהם, ואנך דליתנאיו באידך, ומה שלא נמצא באדם למשל, דהיינו כשפרסאותיו קלוטות וחניכיים, לכתוב רחמנה בבהמה. אתה יודע מה, את שתי המומים האלה כן תכתוב בבהמה, ביחד עם ה... עם שתי הדברים של הגזרה שווה, גרה ויאלפת. ואנך דליתנאו באידך, אלה שאין אותם בבהמה, דהיינו גבות עיניים שנכנסים לתוך העין, וחרום, דהיינו שהאף שטוחה בין העיניים. זה לא שייך בבהמה, אז תכתוב את זה גם כן באדם. את זה תכתוב באדם, לכתוב באדם. וגרב ויאלפת, תכתוב הכה גם באדם, והכה וגם בבהמה. ולילפי, שאר המומים, מהדדי, ילמדו גזרה שווה. מה אתה צריך לחזור על חלק מהמומים, גם באדם וגם בבהמה, כשהם שייכים בשניהם? אלא אומרת הגמרא, אתה צודק. המומים ששייכים גם באדם וגם בבהמה, שכתובים בשניהם, מיותרים. אבל יש כלל שאומר אותו רבי ישמעאל, ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שלפעמים התורה חוזרת על פרשה שלמה רק בשביל לחדש דבר אחד שלא היה כתוב בפרשה הקודמת. כי לתנא דבי רבי ישמעאל, לתנא דבי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה פעם אחת ונשנית פעם שנייה, יכול להיות שחלק גדול מהדברים שנכתבו פעם שנייה כבר היו כתובים הפעם הראשונה. ולא נשנית אלא בשביל דבר שהתחדש בה. גם יש רק דבר אחד שנכתב שלא היה כתוב הפעם הראשונה, בשביל זה לבד היה שווה לשנות את כל הדברים האלה פעם שנייה. ככה זה הכלל של התורה. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה מום באדם, מום בקורבנות אחרים, קודשים, ומום בבכור? פרשה שלמה בענייני מומים באדם, בבכור בשאר הקורבנות. אני מבין, לא מתאים להקריב קורבנות עם מום. בין אם זה הכהן, בין אם זה בכור, בין אם זה שאר הקורבנות. מספיק שיהיה כתוב באחד מהמקומות פסול של מום, כל אחד מבין לבד שזה שייך גם במקומות האחרים לכאורה. למה צריכים לכתוב אותם שלושה פעמים? בשלוש מקומות. אומרת הגמרא, צריכה. די כתב רחמנה מום רק באדם, היית אומר רק באדם יש בעיה של מום. למה? שכן התרבה במצוות. אתה מבין, הבן אדם יש לו הרבה מצוות שהוא צריך לעשות, וגם הרבה קורבנות, הרבה סוגי קורבנות שהוא צריך להקריב. אבל לעומת זאת, קורבנות, כל קורבן משהו, זה משהו. בכור הוא רק בכור, אין בו הרבה מצוות שהוא צריך לעשות. אז לכן אולי אין בו בעיה שיהיה בו את המומים. לא הייתי לומד מאדם לשאר לקורבנות. אדם מבכור בהמה גם כן לא עתה. אם היה כתוב בכור בהמה שאסור שיהיה במום, לא הייתי אומר שגם אדם כהן אסור לו להקריב קורבן אם יש בו מום. למה? שכן הוא עצמו קרב לגבי מזבח. אתה מבין לבד שלא מקריבים על המזבח דבר שיש בו מום. זה לא מתאים. אדם מזמין אפילו סוג מאכל מסוים או סוג כלי מסוים, לא ייתנו לו את זה אימום, בטח שלא ניתן לקדוש ברוך הוא קורבן אימום. אבל לעומת זאת אדם שמקריב את הקורבן, בסדר, אם יש בו מום, עד רבה, אולי אפילו הרוח שלו נמוכה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, לא הייתי יודע שיש בעיה שהוא יקריב קורבן. לכן צריך שכתוב שיש פה בעיה גם אדם שיש בו מום, אסור לו להקריב קורבנו. מבחור לא עתי. אם לא היה כתוב לגבי אדם, לא הייתי לומד מבחור. קודשים מבחור לא עתי. זאת אומרת, אם לא היה כתוב שיש פסול של מומים בשאר הקורבנות, לא הייתי לומד מבחור לשאר הקורבנות. למה באמת לא? שכן קדושתו מרחם. בחור, ברגע שהוא פתח את העיניים פעם ראשונה בחיים שלו, כבר היה קדוש, קדוש מרחם. אז הוא צריך שישלם בשביל שיקריבו אותו קורבן. הקדושה שלו יותר חשובה, לעומת שאר הקורבנות שאחרי שהם נולדו, יום אחד הבעלים החליט להקדיש אותם, הוא הקדיש אותם. זה לקח זמן. אז אולי אם יש בהם מום, זה פחות חמור. לא הייתי לומד מבחור שגם להם אסור שיהיה מום. אדם משאר קודשים, משאר קורבנות גם כן לא עתי. אם היה כתוב בשאר הקורבנות שיש פסול של מום, לא הייתי לומד לאדם שגם הוא אסור שיהיה בו מום כשהוא מקריב קורבנות בתור כהן. למה? שכן אין עצמם קרבים. הקורבנות מקריבים אותם בעצמם על המזבח, לכן ראוי שלא יהיה בהם מום. אבל האדם שמקריב, מה אכפת לי שיהיה בו מום? לא הייתי לומד שיש בזה בעיה, אילולי שזה כתוב מפורש. גם בחור מקודשים לא עתי. אם היה כתוב בשאר הקורבנות שאסור שיהיה בהם מום, לא הייתי אומר שגם בחור אסור שיהיה בו מום. למה? שכן קדושתן מרובה. אתה יודע כמה סוגי קורבנות יש? עולה, שלמים, חטאת, אשם, הרבה סוגים. אבל בחור זה רק סוג אחד של קורבן, אז למה שאם יהיה כתוב בקורבנות שאסור שיהיה מום, לא הייתי אומר שגם בבחור אסור שיהיה מום. אומרת הגמרא, טוב, חדא מחדא לא עתיה. ניסינו את כל האפשרויות להגיד שאחד, אם יהיה כתוב במקום אחד, השני ילמד ממנו, ואי אפשר באמת, כי כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. אבל תי חדא מתרתי, אולי מספיק שיהיה כתוב בשני מקומות, שיש בעיה שיהיה בו מום. ואת הדבר השלישי, אני אלמד מביניהם, בניין אב. בניין אב לא חייב להיות דווקא מכתוב אחד. דהיינו למשל, אדם מבחור, אדם מקודשים שאר הקורבנות. יכול להיות שילמדו אדם מהמחנה המשותף בין בחור לבין שאר הקורבנות, שיש אותו גם באדם, אז אין סיבה שיכתבו אדם בפני עצמו. מנסה הגמרא להגיד למה אי אפשר ללמוד גם אחד משניים. מאיזה אחד מיותר שאפשר ללמוד אותו משניים מאחרים? לא לכתוב רחמנה בבחור ותהייתם מענך. מספיק שיהיה כתוב שכהן, אדם, כהן, אסור לו להקריב קורבנות אם יש בו מום, וגם קורבנות, שאר הקורבנות אסור שיהיה בהם מום, ואני אלמד גם לבחור בבניין אב, הייתי אומר לא, מה להנך שקדושתן מרובה? אתה מבין, אדם יכול להקריב הרבה קורבנות. שאר הקודשים שייכים בהרבה קורבנות, לעומת זאת בחור זה רק קורבן אחד, אז הוא לא היה לומד משניהם. הדבר נוסף שהמחנה המשותף בין שניהם שאין אותו בבחור, ונוהגים בפשוטים. לא רק בבחור זה נוהג, אלא גם בבהמות שהם לא בחור, גם באנשים שהם לא בחור, כהן שהוא לא בחור, גם יש בו את העניין שהוא יכול לעבוד בבית המקדש. לא לכתוב בקודשים ותהייתם מענך. אם לא היה כתוב שאר הקורבנות שפוסל בהם מום, והייתי לומד את זה מאדם ומבחור, שכמו שאדם כהן שיש בו מום לא יכול לעבוד, וכמו שבחור אי אפשר להקריב אם יש בו מום, ככה גם שאר הקורבנות אי אפשר להקריב אם יש בהם מום. לא, הייתי אומר מה להנך, שכן קדושתן מאליהן. בחור קדוש מעצמו בגלל שהוא נולד ראשון. כהן הוא קדוש מעצמו כי הוא נולד לאבא כהן, אז לכן הוא כהן. אבל שאר הקורבנות צריך להקדיש אותם, אז אולי אין בעיה שיהיה בהם מום. לא לכתוב באדם ותהייתם מענך, לא צריך לכתוב שאדם כהן שיש בו מום אסור לו לעבוד בבית המקדש, והייתי לומד שאסור לו לעבוד מזה שזה נאמר לגבי בחור ולגבי שאר הקורבנות. לא, מה להנך שכן אין עצמם קריבים לגבי מזבח. הייתי אומר, דווקא הבכור ושאר הקורבנות, לא משנה איזה קורבן, את הקורבן עצמו אתה תקריב על המזבח. לכן אסור שיהיה בו מום, זה לא מתאים. אבל האדם שמקריב, מה אכפת לך שיהיה בו מום? לא נאמר דבר כזה שאסור. לכן תורה כן צריכה להגיד שגם הכהן שמקריב, אסור שיהיה בו מום. והגמרא משלימה עם מילה אחת, צריכי, התורה הייתה צריכה לכתוב גם על הכהן שמקריב, שאסור שיהיה בו מום, ככה גם על הבכור וככה גם על שאר הקורבנות, שאסור שיהיה בהם מום. כל אחד מהם צריך שיכתבו את זה אצלו בפני עצמו. למדנו המשנה, יתר עליהן באדם. יתר עליהן באדם, למדנו שיש רשימה של מומים שלא שייכת בהמה טהורה, בחור בהמה טהורה, אבל היא כן שייכת בכהן. איזה דברים? הקילון והלפתן והמקוון ושראשו שקוט וסקיפת. באיזה שפה זה? מה זה כל הדברים האלה? מסבירה הגמרא אחד אחד, אבל קודם כל לפני כן, מנעני מילי. הרי זה לא כתוב, המילים האלה לא כתובים בכל החמישה חומשי תורה. איפה מצאת את המומים האלה שזה פוסל באדם? אמר רבי יוחנן דאמר קרא, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון. ככה הפסוק אומר. עכשיו, היה, לפי המלבים זה נראה שככה הדרשה פה הולכת. היה אפשר לכתוב כל איש מזרע אהרון אשר בו מום. כל איש, איזה איש מזרע אהרון, מה איתו? שיש בו מום, ככה יותר מתאים לכתוב. למה כתוב כל איש אשר בו מום מזרע אהרון? אחרים רוצים להסביר שזה המילה המיותרת שכתוב איש וכתוב מזרע אהרון, מספיק שכתוב כל אשר בו מום. בכל אופן, מזה שיש פה מילים מיותרות, או מזה שהפסוק כתוב בצורה שונה, אנחנו לומדים. שאיש, בשביל שהאיש הזה, הכהן, יוכל לעבוד בבית המקדש, צריך שיהיה שווה בזרעו של אהרון. צריך שהוא יהיה כמו כל זרעו של אהרון. עכשיו, שם הפסוק אומר שאם הוא שווה בזרע אהרון ויש בו מום, הוא לא יכול להקריב קורבנות בבית המקדש. עכשיו, איש ששווה בזרעו של אהרון הוא נפסל במום. אבל אם הוא לא שווה בזרעו של אהרון, גם אם אין בו מום הוא נפסל. ככה מסביר פה רשי. זאת אומרת, אם הוא איש ששווה בבני אהרון, אז כדי שהוא יהיה פסול צריך שיהיה בו מום. אבל אם הוא לא איש ששווה בזרע אהרון, אז גם אם אין לו ממש מום, אלא יש לו את הרשימה של הדברים שקראנו, שתכף גם נסביר מה זה, הוא גם כן לא יכול לעבוד בבית המקדש. שהם לא מום. הפסולים שהזכרנו, הקילון, הלפתן וכו', זה לא מום, אבל זה דבר שלא שווה בבני אהרון. אז אמנם שהעבודה שאם הבעלי אלה, הקילון והלפתן וכדומה, יקריבו קורבן, הם עוברים אולי על מצוות לא תעשה. הם עוברים על מצוות עשה, לא על מצוות, הם עוברים על מצוות עשה כמו שתכף נראה, אבל העבודה שלהם לא תהיה פסולה, כמו כהן שיש בו ממש מום, שאם הוא עושה עבודה, הוא גם עובר בלא תעשה וגם עבודתו תהיה פסולה. שואלת הגמרא, מהי איקה בין מומה לשאינו שווה בזרעו של אהרון? מה ההבדל כהן שיש בו ממש מום, כמו המומים שיש בבחור בהמה טהורה, יש את זה באדם, או שאין לו את המומים האלה, אבל יש לו את אחד מהרשימה שהזכרנו, שתכף נסביר, זה מה שפוסל אותו לעבוד. מה ההבדל? אז הגמרא מביאה את ההבדל שכבר אמרנו. איקה משום מחולי עבודה. ההבדל הוא האם הוא מחלל את העבודה או שהוא לא מחלל את העבודה. מומה, אם יש בו ממש מום, כמו המומים שיש בבחור בהמה טהורה, כזה מום יש לכהן, מכיל עבודה. הוא ממש מחלל את העבודה. אם הוא עשה עבודה שאי אפשר כרגע לתקן את מה שהוא עשה, הוא חילל את העבודה, עבודה פסולה. דכתיב, מום בו ולא יחלל. אז מיד אחרי מום, כתוב שאם הוא יעבוד בכל זאת, הוא מחלל את העבודה, העבודה שלו תהיה פסולה. אבל אם כל הסיבה שאסור לו לעבוד בבית המקדש, בגלל שיש לו פגם, לא מום ממש, אלא הפגם שלו שהוא אינו שווה בזרעו של אהרון, לא מייחיל עבודה. העבודה שלו לא מתחללת לגמרי, אלא זה לא ראוי שהוא יעבוד. אבל אם הוא עבד, הוא עבר על מצוות עשה. שואלת הגמרא, מהי איקה בין שאינו שווה בזרעו של אהרון, ומשום מרית העין, שזה דרגה יותר נמוכה. זאת אומרת, יש אחד שיש בו ממש מום, שזה כמו כל המומים שיש בבחור בהמה טהורה. יש אחד שיש בסך הכל פגם שהוא אינו שווה בזרעו של אהרון, ויש פחות מזה, מראית העין זה נקרא, שיש לו מראה מאוס, זה הכל. ולכן הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. מה ההבדל בין אדם שהוא אינו שווה בזרעו של אהרון לבין מראה מאוס? מה ההבדל? איקה ביניו עשה. ההבדל ביניהם, ההבדל ביניהם זה שאדם שהוא אינו שווה בזערו של אהרון, כמו הרשימה שתכף נסביר כל אחד מהם מה זה, קילון וכולי, הם אם הם עשו עבודה בית המקדש, הם עברו על מצוות עשה. אבל אדם שהוא רק מאוס, כמו לדוגמה, הריסים של העיניים שלו נשרו, אז אם הוא עבד עבודה בית המקדש, אפילו לא עבר על מצוות עשה. מה המצוות עשה שהוא עובר אדם שאינו שווה בזערו של אהרון? רשי פה מביא, דאח עם משמע. איש איש מזרע אהרון, דורשים מזה דווקא השווה בזרע אהרון. אדם ששווה בזרע אהרון, אבי כהן ויעבוד בבית המקדש. שאינו שווה, לא יעבוד. עכשיו, ולאו הבא מכלל עשה, כי כתוב כאן שמי ששווה בזרע אהרון, כן יעבוד בבית המקדש. אז אני מבין מפה שמי שלא שווה, מי שהוא לא כמו כל זרעו של אהרון, אלא יש בו את הרשימה שהבאנו קודם, קילון וכולי, הוא לא שווה בזרע אהרון. אז אני מבין מהעשה שהוא לא יעבוד, אבל זה כאילו אני אומר לך, מי, אם הוא שווה בזרעו של אהרון שיעשה, אז אני מבין לבד שאם לא, אז שלא יעשה. זה נקרא לאו הבא מכלל עשה. מה שאתה אומר לי, מה כן יעשה, אני מבין מה לא יעשה. אז אם הזה שאסור לו לעשות יעשה, הוא עובר סך הכל על מצוות עשה. לאו הבא מכלל עשה, עשה. עכשיו, לעומת זאת אדם שהוא הפסול שלו, אז בגלל מרית עין, כל הסיבה שאסור לו לעבוד זה רק מדרבנן, זה אפילו לא מהתורה. עכשיו הגמרא עוברת לבאר את המומים שהזכרנו שהם בגלל, כן, שאינו שווה בשרו של אהרון. אז הראשון היה קילון. מה זה קילון? דדמי רישי לאחלה. אחלה זה כיסוי של חבית, חבית חרס, מכסים אותו בכיסוי שהמקום שהוא מכסה ממש את הפה של, של החבית היה די רחב. ויותר למעלה הוא היה יותר דק, כנראה בשביל שיכלו להחזיק את זה בתור ידית כזאת. אז גם הראש שלו, למטה זה רחב ולמעלה זה צר. אז זה נחשב אינו שווה בזרעו של אהרון. מה זה לפתה? דדה מירי שי לגדגילידה דליפתה. שהראש שלו דומה לראש של ירק שנקרא לפת, שזה הפוך. צר למטה ורחב למעלה. מעט הגמרת טענה, ברייטה שמרחיבה לבאר את ההגדרה של לפתה. שהראש שלו בולט לאחוריו באותו בליטה כמו שזה בולט לפניו. היינו הצוואר באמצע, ובדרך כלל הבליטה של הפנים זה יותר מאשר הבליטה של העורף. החלק מהמום של הלפתה וצווארו עומד באמצע ראשו, שהבליטה מאחורה זה כמו מקדימה. מקבן, מה זה? מה זה המום הזה? דדמי רישי למקבה. מה זה מקבה? זה קרדום. לפי הגדרה פה זה נראה יותר גרזן. הראש שלו צר והעורף עגול. אין בליטה קצת מאחורה כמו שיש לרוב האנשים. ושראשו שקוט, הכוונה משופע. משופע מלפניו בצד הקדמי. דבר נוסף שאדם שיש לו את זה הוא לא שווה בזרעו של אהרון. וסקיפת, הכוונה שהגובה של הראש שלו חסר מאחוריו. זה נראה כאילו נתנו לו שם כזה נגיסה כזאת מאחורה. כדאם ראין ששקיל פיסה, נחתך ממנו איזה חתיכה שם, מאחורה בחלק העליון, בגובה הראש מאחורה. טנה, ברייתא מביאה עוד מומים. וצווארו שקוט ושמוט, מה זה? צוואר שקוט הכוונה, דחוויה מכבה. אתה לא רואה את הצוואר, הראש שלו נראה כאילו שוכב על הכתפיים. שמוט הכוונה שהצוואר דאריך ושמוט, יש לו צוואר ארוך וצר. וגם ככה נראה שראשו שמוט. למדנו במשנה, הוא בעלי חתרות, אדם שיש לו גיבנת, רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלים. מסבירה הגמרא, דאית בי עצם, כולי אלמא לא פליגי דפסלה. אם אין שם עצם בתוך הגיבנת הזאת, כולם יודעים שזה פסול. כי פליגי דלת בעצם. אם יש עצם, זה ודאי נחשב מום, אבל אם אין עצם, זה המחלוקת. מר סבר, לפי חכמים, היינו שווה בזרעו של אהרון, ולכן זה פסול. ומר סבר, רבי יהודה, קרקורה דביסרה באלמה, זה סך הכל חתיכת בשר, זה לא נקרא מום. הקרח פסול, ככה משנה אמרה. איזה הוא קרח? אם אין לו שורת שיער שמקיפה אותו מאוזן לאוזן. פה צריך לדעת, יש ארבע סוגי קרח. יש אחד שאין לו בכלל שיער בראש, זה ודאי מום. יש אחד שיש לו שיער, אבל שורה כזאת מקדימה רק, באזור של הבלורית, מאוזן לאוזן מקדימה, שזה גם כן ודאי מום. עכשיו יש אחד שהוא יש לו שורה של שיער סביב כל הראש, אבל בדיוק באמצע, מקום של הכיפה, שם אין לו שיער, שם הוא קרח. זה דרגה שלישית, זה תלוי לפי איזה לשון, האם זה נחשב מום או לא. יש את הדרגה הכי יפה ושהיא הכי לא מום, זה שיש שיער מאוזן לאוזן מאחורה, שזה דבר שיש להרבה אנשים, זה לא נקרא מום. אומרת הגמרא מערבה, לא שנו שקרח פסול, אלא שאין לו לאחוריו. אם אין לו שורה של שיער מאחורה מאוזן לאוזן, כמו שיש לרוב האנשים קרחת מקדימה ומאחורה יש שיער. ויש לו לפניו, זה ודאי נחשב קרח. זאת אומרת, אין לו לאחוריו ויש לו לפניו. יש לו רק שיער במקום של הבלורית, אבל אין לו שיער בעורף מאחורה. זה ודאי מום. אבל יש לו לאחריו, אם יש לו כזה עיגול של שיער, גם במקום הבלורית וגם במקום של העורף, רק באמצע ככה יש קרחת במקום של הכיפה, אז זה ודאי כשר. וכל שכן שיש לו לאחריו ואין לו לפניו. אדם שמאחורה יש לו שיער וכל הקדימה אין לו שיער בכלל, אז זה ודאי שזה כשר. זה לא, זה הרבה יותר יפה, אומר רש"י, מאדם שיש לו קרחת באמצע, אדם שיש לו קרחת מכל הקדימה. אם אדם שיש לו שיער מאוזן לאוזן מאחורה, ויש לו קרחת את כל האזור של הגובה של הראש, איפה שהכיפה וקדימה, במקום של הבלורית, זה יותר יפה מאשר אדם שיש לו שיער סביב וקרחת רק במקום של הכיפה. זה לפי רש"י. ואיקא דמתניא סיפא. יש כאלה שמביאים את הלשון הזאת על ההמשך של, על ההמשך של המשנה. ואם יש לו שורה של שיער מאחורה, אם יש לו שורה של שיער מאוזן לאוזן, הרי זה כשר. אמר רבא, מתי זה כשר? לא שנו אלא שיש לו לאחוריו ואין לו לפניו. דווקא אם יש לו שיער מאוזן לאוזן מאחורה, ומקדימה אין לו שיער, אז זה כשר. אבל יש לו בין לאחריו, בין לפניו, יש לו שיער ככה מסביב, במקום של הבלורית וגם בעורף, רק אין לו שיער במקום של הכיפה, באמצע, אז פסול, וכל שכן שיש לו לפניו ואין לו לאחריו, כל שכן, אם יש לו שיער רק מקדימה ואין לו שיער מאחורה, זה ודאי משונה, וגם דאין לו בכלל שיער, כלל דפסול. בקיצור, לסיכום, יש פה שתי לשונות. לפי לשון ראשונה, אז ככה, יש דבר שכמו שאמרנו מוסכם לפי כולם, אדם שאין לו שיער בכלל, ודאי שהוא פסול לעבודה. אדם שיש לו שיער רק מקדימה, גם כן ודאי שהוא פסול. אדם שיש לו שיער סביב, כזה, ורק במקום של הכיפה אין לו שיער, זה תלוי לפי הלשון הראשונה או הלשון השנייה. לפי הלשון הראשונה, זה לא נחשב מום, ולפי הלשון השנייה, זה נקרא מום. זה נקרא מום. ואם יש לו שיער מאוזן לאוזן מאחורה, ורק מקדימה, במקום של הכיפה ובמקום של הבלורית אין לו שיער, זה ודאי לא נחשב מום. אמר רבי יוחנן, הקרחנין, אדם שיש לו קרחת, והננסין, אדם שהמבנה גוף שלו קטן משאר בני אדם, והזבלגנין, אלה שהעיניים שלהם זוות כל הזמן נוזלים, כל אלה פסולין לפי שאינן שווה בזרו של הארון. שואת הגמרא, מה חידשת פה רבי יוחנן? הרי קרחנין תנינה, אדם שהוא קרח, המשנה שלנו אומרת שהוא פסול. ננסין תנינה, אדם שהוא, הגוף שלו יותר קטן משאר בני אדם, כתוב גם כן בדף ממהי, המשנה אומרת את זה מפורש. זבלגנין הצטריך עלי להשמיונן. זאת אומרת, זה שאדם שזב לו מהעיניים כל הזמן נוזלים, זה רבי יוחנן חידש שהוא אינו שווה בזרו של אהרון, והוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. זה חידוש אחד של רבי יוחנן. ועוד חידוש של רבי יוחנן, ומהו דתימה, שמה שכתוב שאדם שהוא קרח או ננס לא יעבוד בבית המקדש, משום מרית העין. זה הסיבה שאסור. לכן מחדש רבי יוחנן שלא, זה הרבה יותר חמור מזה, זה מכיוון שהוא לא שווה בזרו של אהרון. שואלת הגמרא, ולמה שתחשוב שננס וקרח, המום הוא בגלל מרית העין? הרי תמיד שזה מרית העין, המשנה אומרת זה מפורש. והכל איך דאיקא משום מרית העין, איתנא קטני. הנה, פה בהמשך של, במשניות הבאות כתוב. למשל, ושנשרו ריסי עיניו, אדם שהשיער שיש לו בסוף האפאף נשר, אז הסיבה שהוא לא יכול לעבוד בבית המקדש זה בגלל מרית העין. המשנה אומרת את זה, כשזה מרית העין, זה כתוב מפורש שזה הסיבה. אז אם כן, לגבי ננס וקרח, שזה לא כתוב משום מרית העין, אני מבין שזה בגלל שזה לא שווה בזרו של אהרון. מה החידוש של רבי יוחנן? עונה הגמרא, מהו דתי מתן אחד והוא הדין לכולו? אני הייתי חושב שכשכתוב כאן במשניות הבאות שנשרו ריסי עיניו, הוא לא יכול לעבוד משום מרית העין. הייתי חושב שזה כאילו סיכום על כל הרשימה, מי אחד שיש לו גיבן, מי גיבן ומטה, כל אלה זה בגלל מרית העין. לכן החידוש הוא שלא, שזה לא נכון, אלא שקרח וננס זה לא משום מרית העין, אלא זה משום לא שוו בבני אהרון. שואלת הגמרא, והכל איכא דאיקא, הרי גם בהמשך של המשניות, תמיד כשיש פסול מסוים, שזה לא בגלל מום, וזה לא בגלל שלא שוו בבני אהרון, אלא בגלל מרית העין, המשנה מדגישה וכותבת את זה מפורש, שזה משום מרית העין. כל איכא דאיקא, מרית העין מעדר ומיתנה, למשל, ושניטלו שיניו, נפלו לו השיניים, פסול משום מרית העין. אז אם כן, מה החידוש של רבי יוחנן, שקירח וננס, הסיבה שהם לא יכולים לעבוד, זה בגלל שזה לא שווה ביוצר הארון. עונה הגמרא, אלא להפוקי מעד דתניא. דבריו של רבי יוחנן באו כדי להוציא מהברייתא הבאה. דתניא, הקרחנין שאין להם שיער, והננסין שהגוף שלהם קטן משאר בני אדם, והזבלגנין שיוצא להם נוזלים מהעין הרבה, הם קשרים מהתורה. ולא אמרו פסול, אלא משום מרית העין. ככה הברייתא אומרת. לכן רבי יוחנן בא וצועק ואומר, לא, זה לא משום מרית העין, הננסין והקרחין, זה משום שלא שבו בבני אהרון. מן היי תנא, מי זה באמת התנא של הברייתא שסובר שהפסול זה בגלל מרית העין? רבי יהודה היא דתניא. רבי יהודה אומר, הכהנים שכתוב הפסוק, לרבות הקרחנין, שהם מותרים מהתורה לעבוד בבית המקדש, וכל הסיבה שהם אסורים זה רק מדרבנן. משום מרית העין. ועל זה בא רבי יוחנן ואומר, לא, בגלל שהם לא שבו בבני אהרון. אומרת המשנה, כהן שאין לו גבינין, אין לו גבות בעיניים, או שאין לו אלא גבין אחד, יש לו רק גבה אחת, זהו גיבן, אמרו בתורה, והעבודה שלו פסולה. רבי דוסה אומר, גיבן הכוונה שגביניו שוכבין, הגבות שלו כל כך ארוכים שהם ממש על העין. הוא גם מסכים אגב, שאם אין לו גבות או שיש לו רק גבה אחת, זה ודאי לא שבו בבני אהרון, רק זה לא עמום שהתורה קוראת לו גיבן. כל המומים שיש פה במשנה הם ודאי לא שבו בבני אהרון, רק כל אחד רוצה להגיד מה נחשב מום ממש, יותר חמור מלא שבו בבני אהרון. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר שגיבן זה משהו אחר לגמרי, שיש לו שני גבין, שתי גב, ושני שדראות בגב. שתי חוט שדרה. זה נקרא גיבן וזה נחשב מום. שואלת הגמרא, למדנו שלפי תנא קמא, מה זה גיבן? אדם שאו שאין לו גבות או שיש לו רק גבה אחת, וגבה אחת נפלה לו, או שלא נולד עם זה בכלל. שואלת הגמרא, וגיבן דה אין לו משמע? גיבן הכוונה אחד שאין לו גבות? ורמינו, יש לי קושיה מברייתא. גיבן, מה הכוונה? שיש לו גבינין הרבה. שהגבות שלו הן כל כך ארוכות שמתחברים מעל האף הגבות שלו. אז אתה רואה שזה הכוונה גיבן. אומרת הגמרא, אם אין לו גבינין, או שאין לו אלא גבין אחד, רק גבה אחת, מניין שגם הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, לא לומדים את זה מגיבן. תלמוד לומר או גיבן. המילה או מרבה כשיש לו גבה אחת, או שאין לו גבות בכלל. עונה הגמרא נכון, באמת לא לומדים את זה מגיבן, אלא לומדים את זה מאו גיבן. אמר רב, אז זהו מדרש שלומדים מאו גיבן, שאם אין לו גבות או שיש לו גבה אחת, זה פוסל אותו מהעבודה. רבי דוסה אומר, וכולי, אחרי זה למדנו את דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שהוא אומר שגיבן הכוונה אדם שיש לו שני גבים, שני גב, ויש לו שני חוטי שדרה. שואלת הגמרא, למי אמרה דחיה, אדם יכול לחיות עם כזה מום, שאתה כבר דן, האם הוא יכול לעבוד בבית המקדש או לא? והיתמר, אישה המפלת שנפל החליל הנפל, בריאה שיש לה שני גבין ושני שדרות, אז יש בזה דעות באמוראים, ואמר רב, רב הדעה שלו היא, באישה אינו ולד, זה לא נקרא שנולד לוולד, היא לא צריכה לקבל טומאת יולדת. אם זה בבהמה נולד דבר כזה, הוולד הזה אסור באכילה. למה? כי אי אפשר לשחוט אותו, כמו נפל וכמו נבילה. אז אם כן, רואים מפה שהוא לא יכול לחיות, אז מה פירוש אתה אומר, האם כהן יכול לעבוד בצורה כזאת? עונה הגמרא, מסבירה הגמרא, כבר רמה ניעלי רב שימי בר חייא לרב, את הקושיה הזאת רב שימי בר חייא הקשה לרב. הוא היה חכם מאוד גדול, ורב התפלא עליו שהוא לא יודע תשובה לבד על השאלה הזאת, ואמר לי, שימיית, אתה הרי חכם גדול, איך אתה לא יודע את התשובה? התשובה היא מאוד פשוטה. אלא בששדרתו עקומה, מה שכתוב כאן, שכהן בעל מום שיש לו שני שדראות, זה הכוונה שיש לו שדרה אחת באמת, רק שהיא עקומה והיא נראית כמו שתי שדראות. על זה נאמר המום של גיבן לפי דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס. ועד כאן השיעור על דף מ"ג.